מהי הבשורה של העם היהודי לאנושות בזמן הזה? שלום לכולם, אני מתן חסידים, וברוכים באים לפודקאסט סוגיה ישראלית של הרב אורי שרקי. שלום הרב.
שלום וברכה, לך, לכל הצופים בנו.
מה שלומך היום?
נראה לי בסדר.
טוב, אז לפני שאנחנו צוללים לבשורה שלנו, לפעילות של חיים בני נוח ברחבי העולם, נדבר גם על הקונגרס העולמי לבני נוח, שמתרחש כאן בירושלים בנובמבר הקרוב, מחשבות על המלחמה הקרה החדשה שמתרחשת בעולם ממש ברגעים אלו, ועוד ועוד, תזכורת קצרה לצופים שלנו, אנחנו ממש ממש מזמינים אתכם להצטרף אלינו כשותפים במסע הרעיוני של סוגיה ישראלית, לקבל את השיחות המלאות לפני כולם, את המחשבות הנוספות שלי ושל הרב אחרי כל שיחה, את השותפות ביצירת התכנים ושליחת השאלות שמעניינות אתכם, והנחות לאירועים פיזיים, עדכונים, יש כבר אירוע כזה שקורה ממש ממש בקרוב, ועוד הרבה מאוד דברים, אז אנחנו צוללים ישר פנימה. העולם נמצא היום בטלטלה תרבותית שמשפיעה על שינוי הסדר העולמי, אני חושב שזה כבר ברור לרבים. המערב במשבר זהות, מלחמות התרבות שבין פרוגרסיבים לשמרנים, התנגשות עם האסלאם והמזרח, מאוד בהכללה, תכף נדבר על הודו, אבל אם נדבר כרגע על סין, רוסיה, צפון קוריאה, המצב באיראן, אנחנו חוזים בעלייתם המחודשת של המשטרים הטוטליטריים. איזה מענה ייחודי יש ליהדות להציע שהוא לא מערבי והוא לא מזרחי?
המענה של היהדות הוא מענה אוניברסלי. תראה, סך הכל אנחנו רואים היום את התפוצצותם של כל התקוות. התקוות של המערב, אין מה לדבר על התקווה הדתית שהולכת ומדרדרת, אבל גם התקווה של מציאת משמעות לחיים בכלל, בבית, לא הייתי אומר חילוני, אבל בבית של חול, גם זה בעצם נופל, ויש תחושה נוראה של חולשה. חולשה מול האסלאם, מול המשטרים הטוטליטריים שהזכרת, ואז בעצם נשאלת השאלה, אולי הגיע הזמן שעם ישראל יאמר משהו? נראה לי שיש היום איזושהי ציפייה. ציפייה עמוקה בתרבות הכללית, לדעת מה יש ליהודים לומר. לאו דווקא לאמץ את היהדות, אבל יש איזו הרגשה, ואני חושב שהיא מוצדקת, שהתהליך של שיבת ציון, ההתעצמות של מדינת ישראל, שהיא גם התעצמות, גם פוליטית, צבאית, כלכלית, אבל גם התעצמות זהותית, היא בעצם באה, גונזת בתוכה איזושהי בשורה לעולם. ולכן הייתי אומר שזה חובתנו לתת מענה לבקשה הזאת.
אז תכף נדבר על תוכן הבשורה ומה בין ההתעצמות הכלכלית והביטחונית שלנו לבין ההתעצמות הזהותית שלנו. אבל רגע לגבי אבחון הבעיה, אמרת פה משהו מאוד מאוד עמוק ואני רק רוצה אולי לחדד אותו. אמרת שזה בעצם המשבר של העולם היום, גם המזרחי גם הערבי, קשור בתקוות שנחזבו. אפשר בחשיבה יהודית לדבר על אורות וכלים, אולי על שבירת הכלים, נסביר מה אני מתכוון. זאת אומרת, אם המודרנה הבטיחה לאדם המערבי גדולות ונצורות, כן, חירות, שוויון, אחווה, נראה לי שאתה מכיר משהו בהקשר הזה. בעצם הפוסט-מודרניזם הוא ההכרה שנכשלנו בניסיון הזה, ויש בעצם איזושהי אכזבה מאוד מאוד גדולה. כנ"ל בעולם המוסלמי, אם מדברים על העלייה של האסלאמיזם, שזה חזון לאיזו מדינה טוטליטרית מוסלמית שתשלוט בעולם, בפועל כישלון תרבותי מדעי. איך אתה עם המחשבה הזאת, עם הניתוח הזה?
תראה, זה בדיוק מה שקרה בזמן הופעתה של הנצרות, כשהעולם העתיק, ההלניסטי רומי, התייאש מן הפילוסופיה, התייאש מן האתיקה, ובעצם הרגיש גם איזושהי עלייה מוסרית שגרמה לו סלידה מן הברבריות. ובדיוק היהדות הייתה שם זמינה בזה לתת פתרון, והנצרות הציעה את עצמה בתור יהדות בזול עבור העולם. ייתכן מאוד שאנחנו היום עומדים בפני מצב כזה, רק שהיום אנחנו לא במצב שבו היינו בימי הופעתה של הנצרות, כלומר בהידרדרות של תקופת בית שני, אלא אנחנו בתקופה של התעצמות. ואז הכתובת היא על הקיר, הכתובת עם ישראל.
וואי, מדהים, לא חשבתי על זה בפרספקטיבה הזאת, באמת מקורי מאוד. לפני הנצרות, העולם הרומי מאוד מעניין, גם הוא אימץ סוג של יהדות ישירה, נכון? שזה כל מיני רמזים בתלמוד, יש לזה כל מיני אצילים רומיים שהתחילו לשמור את השבת ועניינים
כן,
כאלה.
כן, ברור, אנחנו גם יודעים את זה מכתבים חיצוניים לספרות התלמודית. היו אנשים שנקראים יראי השם.
יראי השם, כן.
יראי השם, כך מתרגמים, שהיו נוכחים בבתי כנסיות, בתי מדרשות, שומעים את הדרשות של הרבנים. היו גם הרבה מתגיירים, במיוחד אצל נשים, משום שלא היה צריך לעשות ברית מילה, אז זה פחות, היה פחות מאיים.
פחות מאיים.
אפילו אשתו של
נירון?
נירון, כן. אז אשתו פופאה, אומרים שהייתה מקיימת עם מצוותיה של היהדות, השאלה עד כמה, אני לא יודע.
יפה. האם האמירה שלנו, תכף נדבר על מה היה האמירה, נזקק אותה קצת בכלל לבשורה, האמירה שלנו משתנה בהתאם לתרבות שאנחנו פונים אליה? זאת אומרת, המשבר של המערב, המשבר של האסלאם, בכלל התרבויות האלה, תרבויות שונות.
תראה, זה מה שאנחנו מהווים נקודת מפגש בין התרבויות. כלומר, אם אתה לוקח למשל את ה... הייתי אומר, זה קצת שבלונה, אבל זה אמיתי, שהעולם המערבי ירש מהפילוסופיה היוונית שהאדם נמצא במרכז. האסלאם אומר אלוהים במרכז. אז איך אפשר ליישב בכלל בין עמדות כל כך קיצוניות, כל כך, למשל, כשהחירות שהמערב כל כך מדבר עליה כערך, נחשבת לכפירה בעיני האסלאם. אבל אם אנחנו מבינים שלפי היהדות לא אלוהים במרכז ולא האדם במרכז, אלא הדיאלוג ביניהם, המפגש, אז המפגש הזה מספק גם את הדרישות הערכיות של המערב וגם של המזרח, ואז יוכלו התרבויות האלה להיפגש אצלנו בבית המדרש.
כן, מה שבפודקאסט עם הרב צמיר גרנות, הוא אמר את זה בשפה קצת שונה, ניתוח מאוד מאוד דומה, שבעצם המילה המרכזית שמאפיין את העולם הערבי זה מי אי סלף, העולם המזרחי, או המוסלמי יותר נכון, זה אללה, כן, אמונת הייחוד שקופת עצמה על הריבוי ומוחקת אותו, ואנחנו בעצם באים לשלב את האחדות בתוך הריבוי.
ועוד דברים אחרים, למשל בתחום הערכי, למשל האם הערך המוסרי העליון הוא האהבה והחמלה. מה שמשווק עד היום הזה, על ידי המדיה העולמי, כשאתה רואה ילד שמגיש לך צלחת ריקה, אז אתה בוכה ואתה אומר, הוא צודק. כן, זאת העמדה שבאה בירושה מהנצרות. לעומת זה, אתה יודע שבערבית, המילה דין, פירושה אמונה, פירושה דת, כלומר, מידת הדין היא העיקר באסלאם, ומה עם עם ישראל? עם ישראל עושה ייחוד המידות. כלומר, אחדות הערכים. גם פה יכולים שני הזרמים האלה להיפגש אצלנו, ונוכל ללמד אותם משהו.
יפה, סוד התפארת אולי של יעקב. אז דיברנו כמה וכמה פעמים על הבשורה הזאת לעולם, ואני חושב שאני לא יכול להתעייף מלדבר אותה שוב ושוב, כי זה באמת כוח מרגש, ואני חושב שאתה אחד הרבנים באמת שנושאים את הדגל הזה. ובעזרת כמה שאלות שאלו מהצופים, אני רוצה רגע לזקק את הסיפור הזה של בשורתנו היהודית לעולם. כשאנחנו מדברים על זה, על האיחוד המידות או אחדות הערכים, האם אנחנו מדברים על איזושהי מערכת רעיונית אינטלקטואלית, או שהבשורה הזאת היא עצם הקיום הלאומי שלנו כאן, וזה כאילו נובע מתוך השטח, נובע מתוך החיים.
תראה, השאלה אם אתה בפנים או בחוץ. אם אתה בפנים, כלומר, אם אתה בתוך עם ישראל, אתה שואל את עצמך, בעצם מדובר על אמונות, אני לא רואה את זה במציאות. אבל אומות העולם שמסתכלים עליך מבחוץ, הם רואים את מה שאתה לא רואה. לפי העיקרון שאין בעל הנס מכיר בניסו. עבור אומות העולם, אתה בעצם, כלומר, חתיכת תנך בתוך העידן המודרני. זה מה שאתה. ולכן הם רואים את מה שאתה לא רואה, הם רואים את נוכחות השכינה דרך החיים הממשיים של היהודים פה בארץ ישראל. אגב, אין פלא שלמשל סינדרום ירושלים הידוע פוגע דווקא בגויים. כן, יהודים לא, אין להם את הסינדרום הזה, בגלל שהם נמצאים בפנים. אבל
מי שמכיר כמה יהודים, כמה קצחה.
לא, יש גם, יש, ברור.
מעט.
אנחנו ברוך השם עם גדול.
זה פוגע יותר בגויים, תזמינים. כן.
עכשיו, זאת אומרת שהמציאות הארץ ישראל, אני חושב שהשאלה שלך היא מאוד חשובה. לא מדובר פה בעקרונות אמונה, בדוגמטיקה. מדובר במציאות. המציאות של עם ישראל היא מציאות אופטימית, חיה. הרי אנחנו סך הכל, אנחנו במדד הפוריות במדינות המפותחות, אנחנו הכי גבוהים. זאת אומרת שהישראלי המצוי, לא משנה אם הוא דתי או חילוני, או אם הוא ימין או שמאל, הישראלי המצוי מרגיש שהחיים כדאיים, כדאי להביא ילדים לעולם הזה. זאת אומרת שיש תפיסה אופטימית. התפיסה האופטימית הזאת, אתה לא יכול לקמת אותה בסטטיסטיקות, וכך וכך עליית הפריון וכו'. זאת היא המציאות. המציאות היא שאנשים נמשכים אל עם ישראל מצד מה שאנחנו משדרים, המסר, הייתי אומר, האופטימי הזה.
יפה. דאגלס מארי, אחד העיתונאים החשובים בעולם, ראיינתי אותו למקור ראשון. שים לב מה הוא אומר, מה בחרו, מה של הכותרת. ראיתי אקסטזה של רוע, עונג בנטילת חיים, כמובן כוונתו לחמאס, אבל ראיתי גם עם שלם שקם ומגן על מסורתו ועל אורח חייו. צפיתי ישירות אל תוך האפלה וראיתי שיש ממנה מוצא. אני רוצה שגם אחרים יראו שהדרך לבחור בחיים עוברת בישראל.
יפה מאוד, יפה מאוד, אני מזדהה איתו.
כן, שזה בעצם הייתי אומר מימוש ממש פרקטי של מה שאתה אמרת, כן? יפה, אבל עוד קצת...
אני מציע אגב סתם ככה, שלכל מי ששואל את עצמו שאלות, שיצא לרחוב, יראה את האנשים. ומה שמשודר מן האנשים, אני חושב שהוא עוצמה אדירה. שהרבה יותר חזקה ממה שבני אדם יכולים להכיל מבחינת הניסוח האינטלקטואלי.
כן, שונה לגמרי אולי מה שמשודר הרבה פעמים בתקשורת.
צריך להגיד תודה לתקשורת.
כן.
שהיא משקרת כל הזמן. ובזכות השקרים של התקשורת, התהליכים הפנימיים של בירורי זהות שבתוכנו, אינם צפים על פני השטח, ואז הם מתרחשים רחוק מן העין הרע ומן הפרוג'קטורים.
בפודקאסטים.
ובתקסים.
יפה. אבל בכל זאת, אני רוצה רגע לשאול, אם אנחנו הולכים בעצם על הממד האימננטי הזה של כאילו יש כאן חיים, האם אנחנו לא בחזון שלנו רוצים לראות כאן פסיכולוגיה יהודית חדשה, בסדר? שיש לה איזושהי יכולת להוסיף משהו מהותי, משמעותי, לפסיכולוגיה הכללית, או הלכות מוסר מלחמה, שהן באמת מחדשות לאור אידיאל אחדות ההפכים, אחדות הערכים שאתה בעצם דיברת עליו, האם זה לא חלק מהחזון, ואז אתה כן במקום האינטלקטואלי רעיוני?
לא, יש תמיד בכל תמועת חיים, יש גם בית מדרש. כמו שלמשל מאחורי התרבות המערבית יש אוניברסיטאות, וכמו שמאחורי, בעצם כל תנועת חיים, יש איזה הוגים, זה ברור.
נכון, אבל האוניברסיטאות דווקא זו דוגמה טובה, כי האוניברסיטאות הן דווקא מאוד מאוד אוניברסליות, זה כאילו לא משנה הרי. אם אתה תלמד באוניברסיטה העברית, או באוניברסיטה בקלמנסו, או באוניברסיטה בקנדה, בטורונטו, לא משנה, נכון, אוניברסיטה זה מוסד כאילו אוניברסלי, שהמחויבות שלו היא אוניברסלית במהותה.
כביכול. זאת אומרת, בסופו של דבר יש איזה אג'נדה לא כתובה, אבל מובלט מאחורי האוניברסיטאות ומאחורי בכלל כל מוסד שבו יש חשיבה. אתה לא יכול לומר שיש חשיבה אובייקטיבית באופן מוחלט, אפילו במדעי הטבע. לצערנו היום יש מיון של מחקרים לפי הנטיות הפסיכולוגיות הסובייקטיביות שלך. אבל אז ולכן זה ברור שגם מאחורי תנועת החיים, אז בית המדרש והיהדות זה דבר גם ידוע, יש לו תפקיד משמעותי. לכן אנחנו זקוקים גם באמת למשנה סדורה. בשביל זה צריך לכתוב שולחן ערוך, בשביל זה צריך סדרי עבודה, סדרי תפילה וכדומה.
שולחן ערוך וסדרי תפילה, תכף אנחנו ניכנס לשני דברים שאתה אשכרה כתבת והוצאת, אפשר להיפגש עם זה לבני נוח, מאוד ייחודי, אבל עדיין יש הבדל בין תפילה והלכה לבין לפגוש את התרבות הכללית ולהגיד לה, חבר'ה יש לנו פסיכולוגיה אחרת, אנחנו יכולים ללמד את זה בעולם. אני שואל את זה כי יש אנשים שכן מדברים היום על לצאת החוצה וללמד קבלה, וללמד, פשוט אם אנחנו נלמד את הקבלה לגויים, נתרגם את זה בשפה אקדמית, זאת חלק מבשורתה של היהדות לעולם. ואז אני שואל את עצמי, רגע, אבל זה קצת מנותק, זאת אומרת, אני קצת הופך את זה לאיזושהי תיאוריה, לאיזשהו רעיון, איזשהו קונספט.
תראה, זה תמיד, איך אפשר לקרוא לזה, ניסיונות. כן, אני תמיד איבדתי הסתייגות מן הרעיון של פסיכולוגיה יהודית.
אנחנו אחד לא נדבר על זה, נפתח את זה כמו שצריך באיזה פרק.
כן, אבל אפשר לומר שיש תמיד מה שנקרא קוצו של יהוד. כלומר, אתה רואה שכאשר היהודים נוגעים באיזשהו נושא שהוא, בין שמדובר באומנות, בין שמדובר בכל מרכיבי התרבות, אתה יכול לחוש באיזשהו מקום את הטאץ', אפשר לומר, הטאץ' היהודי המיוחד שהתערב שם. כן, אבל הייתי אומר בזהירות, כן? צריך לדעת, נושא מדעי נשאר נושא מדעי.
נכון, נכון. זאת אומרת, צריך לעשות את זה בצורה, הייתי אומר, רצינית. לא לבלף את הפסיכולוגיה ולהגיד, טוב, יש לנו איזה מודל מהקבלה, ויאללה, כאילו כל הפסיכולוגיה המערבית לפח. אני חושב למשל בפסיכולוגיה של מורדכי רוטן, ברגיש שזה כיוון אחר, אבל יום אחד נפתח את זה. דיברת בכנסת ב-2015, אחד הקטעים יותר, הייתי אומר, מעניינים ויוצא דופן ששמעתי ממך, על הביקורת היהודית על המשטר הסיני בהקשר של רצח עם של מתרגלי שיטת הפלון גונג.
נכון.
תכף אולי כדאי שנסביר רגע לצופים שלנו מי הם מתרגלי שיטת הפלון גונג, מה זה רצח העם הזה, ובכלל מה הייתה הכוונה שלך באירוע הזה?
תראה, פלון גונג זה מדובר על קבוצת אנשים מאוד משמעותית בסין, שעוסקת ברוחניות. בסוג של מדיטציה, של הרמוניה פנימית וכדומה, והם נרדפים על ידי השלטון. צריך לדעת שגם מאחורי הדברים האלה יש להם גם אג'נדה פוליטית, שהם לא מדברים עליה הרבה, שהם רוצים להשיב את הקיסרות.
וואלה.
כן, אבל...
לא היה בערך בוויקיפדיה.
כן, אבל אפשר לראות את זה בחלק מהפרסומים שלהם, אבל זה לא הנקודה העיקרית. הם נרדפים בצורה אכזרית ביותר, מהם קוצרים איברים, ואני חושב שאומה עברה את השואה, וגם לא רק שעברה את השואה, אומה שיש לה מה לומר בתחום של המוסר, הרי אם מדברים כבר על מוסר, יש לה יהדות מה לומר בנושא הזה,
כן.
אז אנחנו לא יכולים להישאר אדישים מול רדיפה כזאת, ולכן אני בזמנו מחיתי, הייתי, השתתפתי בהפגנה מול השגרירות הסינית בתל אביב,
וואלה.
בנושא הזה, וגם הופעתי באמת בכנסת בכנס שנעשה מסביב לנושא הזה. אני חושב שהדברים האלה הם מאוד חשובים, הם מעידים קודם כל על הייחודיות שלנו, כשאנחנו מכניסים גם את הממד המוסרי לתוך הפוליטיקה, גם אם לא תמיד בידינו באמת לעשות משהו.
זהו. קודם כל צריך להגיד, זה איזשהו מקרה שהוא באמת שחור לבן, נכון? שכן, זה קבוצת מתרגלים, סגל רוחנית, משטר טוטליטרי קומוניסטי שרודף אותם. הרבה פעמים קשה מאוד להבין איפה אנחנו צריכים להתערב ואיפה לא, כי אתה לא באמת יודע מי הצד המוסרי באירוע, פה מלחמות באפריקה או סוריה. אבל פה יש כאן באמת משהו כאילו מאוד ברור, זה דבר אחד. דבר שני, ופה זה מתחבר לגמרי לשיחה שהייתה לנו עם חליפה חליפה, לגבי כן ההתערבות של ישראל עם הדרוזים בסוריה, תכלס זה לא באמת עובד. זאת אומרת, יש לנו אינטרסים. הגיאופוליטיקה של מדינת ישראל מוכתבת בידי אינטרסים.
ברור, יש תמיד הרעיון הזה של ברית המיעוטים במזרח התיכון, שהרעיון הזה קודם על ידי חלק מההנהגה הפוליטית במדינת ישראל, לא תמיד זה עבד, אבל ברור שכאן מדובר, גם ביחס לדרוזים, יש פה איזה נקודה מוסרית. כלומר, ברור שהשלטון בסוריה, הם לא צדיקים גדולים, כן? בלשון המעטה. ולכן, איך שהם מתנהגים כלפי בני עמם, בסופו של דבר, הם שייכים הרי לאומה הסורית כביכול, זה באמת דבר שראוי לביקורת. אינני יודע איך לשפוט באמת את מערכת היחסים בין המיעוטים האלה, כי בסופו של דבר גם המיעוטים, צריך לומר את האמת, המיעוטים הנרדפים גם הם מסוגלים להיות רודפים. לא
כן,
תמיד,
נכון, כן? נכון.
כן, לא.
אבל בסוף כאן כלפי סין, האם אין כאן איזשהו חשש שאולי זה יכול ליצור איזשהו נזק כלפי סין? זאת אומרת, היחסים שלנו עם סין.
כן, אבל צריך לזכור דבר מאוד מעניין. הרי בזמנו מדינת ישראל פיתחה מערכת יחסים מאוד ענפה עם סין, והגלגל התהפך כאשר האמריקאים הרגישו שהסינים הם האויב, הם האיום. ואז באיזשהו מקום פתאום מדינת ישראל מיישרת קו עם אמריקה.
נכון,
הזה.
נכון.
כך שזה לא כל כך פשוט.
בוא ניכנס רגע לדבר שאתה יותר הפרויקט, שאתה יותר מזוהה איתו, הפרויקט של בני נוח. אם תוכל לספר לנו קצת, ככה למי שלא מכיר עד כה, את הציון שלך בנושא.
בסופו של דבר, הרעיון של תורת בני נוח, זה רעיון קדום, זאת אומרת, זה כבר נמצא בספרות התלמודית, יש לזה שורשים תנכיים, והייתי אומר שאולי אפילו זה הבסיס של הבחירה של עם ישראל, הרי כתוב ונברכו בך כל משפחות האדמה, זה נאמר בראשית הבחירה של הקדוש ברוך הוא באברהם, אברהם אבינו. ולכן, לפעמים זה מפתיע, כאשר אנשים שואלים אותי, מניין לך שיש מסר אוניברסלי ליהדות? כן, הרי זה כתוב שחור על גבי לבן, אלא אנחנו צריכים להבין שבאמת, במהלך הגלות הארוכה והמרה, היינו עסוקים במה שהוא לא העיקר, היינו עסוקים בהישרדות. זה חשוב, לשרוד זה מאוד מאוד חשוב,
כן.
אבל לא בשביל זה הקדוש הוא בחר בנו, בחר בנו כדי להיות אור לגויים.
כן.
ולכן אפשר לומר שעכשיו שחזרנו אל מדינתנו, הגיע הזמן למלא את יהודנו. זה לא איזשהו בונוס, איזשהו, איזה איתור. לא, זה מהות כנסת ישראל שחוזרת לארצה. אז זה אומר הנביא יחזקאל, וידעו הגויים כי אני השם ביקדשי בכם לעיניהם. זאת אומרת, יש משנה שלמה של היהדות כלפי אומות העולם. והמשנה הזאת, אי אפשר לצמצם אותה למה שרגילים להגיד, שבע מצוות בני נוח.
לא, זו הייתה השאלה הבאה שלי.
לא, ברור שלא.
אידאל אחדות ההפכים שדיברנו עליו קודם, שיש לנו פסיכולוגיה אחרת, יחסי מוסר מלחמה אחרים וכו' וכו', אתה בא ומדבר על שבע מצוות בני נוח.
לא, שבע מצוות בני נוח זה מינימליסטי. זאת אומרת, אם אתה רוצה שאני אדבר איתך, כרטיס הכניסה שלך זה, קודם, האם אתה מקיים שבע מצוות בני נוח, האם אתה מוכן לא להרוג, לא לגנוב, להאמין בשם, כל מיני דברים כאלה שהם, להיות נאמן לאשתך, זה מינימום שבמינימום. אם אתה לא נאמן לזה, אני מה לדבר איתך. אז צריך להבין, כן, שבע מצוות בני נוח זה כרטיס הכניסה. אבל מכאן ואילך יש התרחבות עצומה של תוכן תרבותי, המשתנה אגב מעולם לעולם. כן? למשל, אני אתן לך דוגמה אפילו הלכתית קטנה. שאלו אותי בני נוח בעולם, באיזה גיל הם נהיים בני מצווה? כן, הרי בר מצווה זה הזמן שבו אתה מקבל אחריות על קיום המצוות. אז בפיליפינים אני אמרתי להם בגיל 12. כי בגיל 12 כבר אדם מפרנס את המשפחה. בקנדה, אמרתי, 17 אפשר להתחיל. כי הבחור צעיר בעולם המערבי לא לוקח אחריות על החיים עד הרבה יותר מאוחר.
32,
כן. בערך, כן. אז אני צריך לקבוע בכל זאת איזשהו רף, אז נגיד 17 בערך. כן, אבל זאת אומרת ש...
אני עוד מהבן 32, אז אני אנסה לקחת אחריות על חיים.
יפה, איזה לב. עכשיו, הרעיון, כן, של תורת בני נוח הוא רעיון מאוד מאוד רחב, ולא במקרה יש גם שולחן ערוך שכתבתי לבני נוח, נקרא ברית שלום, שתורגם ל-20 שפות, על ידי בני נוח בעצמם.
יפה.
כן, וגם סידור תפילה עם כל מיני הדרכות לחיים, נקרא ברית עולם, תורגם רק ל-6 שפות. זאת אומרת שיש, וכידוע לך גם יש לי פניות אל העולם המוסלמי, זה בעוד עניינים אחרים. זאת אומרת, יש, צריך להכיר לכל אומה ואומה, מהי הנפש הקולקטיבית שלה, מה התרבות שלה, ואז גם לפי זה להתאים את מה שיש ליהדות לומר, וגם מה יש ליהדות לקלוט מהם. זאת אומרת, יש כאן איזושהי...
סימביוזה.
סימביוזה, אפשר לקרוא לזה. כן, שיתוף פעולה. שיתוף פעולה שבעצם הופך את ה... ונברחו בחק ומשכות אדם, משון אברכה. כלומר, להבריך, כוונה, לשתול. לשתול ביחד, כן, כמו, אפשר לומר, כמין הרכבה של, של התכנים התרבותיים של העולם עם עם ישראל. הרי יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כלומר, יש 70 נפש של בני ישראל שיורדים למצרים כנגד 70 אומות העולם, 70 סנהדרין כנגד 70 אומות העולם. זאת אומרת, יש איזשהו, אנחנו פועלים כמין, אפשר לומר, חמל של התרבות האנושית. ולכן אין פלא שאנחנו גם בעזרת השם אנחנו נקים מרכז עולמי בירושלים שאליו ינהרו כל הגויים. זה, הנביאים דיברו על זה עד כמה שאני זוכר.
יפה.
כשאנחנו אומרים כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים לנו יוצא. כן? התורה יוצאת אל אומות העולם.
יפה. אז נדבר גם על זה וגם על הקונגרס שאתה בעצם מחמם כאן שיהיה בנובמבר הקרוב. רק עוד שאלה. כשאתה פונה בעצם לגויים ואתה אומר להם בואו תהיו בני נוח או שהם פונים אליך, האם אין כאן איזשהו מעמד של בדיעבד, זאת אומרת, עבורם? כלומר, זה איזושהי עמדה נפשית שאולי היא מאוד קשה, אם אני הייתי איזה פיני, ואני אומר, וואי, אני לא יכול את עם ישראל, שזה בעצם המלכות, נקודת הכנסת ישראל, תמצית ההוויה במילותיו של הרב קוק, שזה הסבר למה שאתה אמרת, זה משהו שנשאר קצת בשוליים.
אתה יודע, פעם שאלתי את אחד ממנהיגי בני נוח בהולנד, ברוטרדם, שאלתי אותו, תגיד, אתה כל כך מאמין ביהדות, אז למה אתה לא מתגייר? הוא אמר, כי אני הולנדי. כלומר, להתגייר זה להחליף אומה, זה להחליף זהות. והשאלה, האם זה פייר? כלומר, הדרישה שכולם יהיו יהודים אימפריאליסטית, זה קצת מזכיר לי את האסלאם. האסלאם שמנסה לכפות זהות מסוימת, הזהות הערבית בסופו של דבר, גם על כל באי עולם, כולל מי שלא ערבי.
אני אתגר אותך עם משל אחר. אולי אנחנו בעצם רוצים, כמו שהאסלאם תובע מיהודים ונוצרים להיות אהל דימה, זאת אומרת, אל תהיו מוסלמים, אבל אתם יכולים בעצם...
בנחסות.
בנחסות, כאילו מעמד דרג בית כזה, וזה גם בא עם כל מיני דברים משפילים. אז אוקיי, אז אנחנו לא עושים את הדברים המשפילים, אבל הם סוג של דרג בית כאלה עבורנו.
להפך. להפך. כלומר, הרעיון של עם סגולה, איך אמר פרופסור לוינס, אמנואל לוינס, הרעיון של עם סגולה, זה הרעיון, זה הבסיס לסובלנות. כלומר, אם אתה באמת אוהב את האדם, אתה אוהב את האדם בשונותו. אם אתה אומר, על מנת שאוכל להתייחס אליך כאל נעלה, אתה צריך להיות כמוני, יש בזה פגיעה. כלומר, אם אתה באמת אוהב כל אדם, אתה רוצה שכל אדם יהיה הוא. עכשיו, אם הוא רוצה להתגייר, הרי הדלת פתוחה, כידוע. השאלה האם יש בכלל תוכנית כזאת שכל העולם כולו יתגייר? התשובה היא, ברור, שלא. כן? כלומר, אם ריבונו של עולם ברא את כל בני האדם, אז כנראה שיש לכל בני האדם, בזהויותיהם המשתנות, גם כן ערך, עד כמה שאני מבין.
אז דווקא מהכיוון האחר, אחד המאזינים שלנו שאל, האם אנחנו מיסיונרים? זאת אומרת, דווקא הנה, היהדות מתהדרת בחוסר מיסיונריות, כמו שאתה עכשיו התעברת.
לא, ברור שהיהדות היא מיסיונרית.
אבל אולי דווקא בפנייה הזאת החוצה, יש כאן איזה משהו שהוא...
זה מיסיונרי לחלוטין. אנחנו באים לאומות העולם, ומבקשים מהם להיות בני אדם. על זה מדובר, להיות, לממש את צלם אלוהים שבהם. בזה בהחלט אני חושב שאנחנו מיסיונרים ואני גאה בכך, כן? שאנחנו באים אל האדם באשר הוא אדם ומכבדים את היותו הוא. ולכן אתה, ברגע שאתה תדרוש, שזה מזכיר, אני קצת גדלתי במדינה אירופאית שכבשה עמים באפריקה, ובבית הספר היו מלמדים את הילדים מבני שבטים לא נורווגים, היו מחנכים אותם לומר, אבותינו הגלים. כן, כלומר, יש פה איזה
אימפריאליזם
כפול. ודאי, אימפריאליזם תרבותי, ברור.
כן. למרות שטוב, צרפת קצת עשתה טוב, לדעתי, לכל מיני, בעיניי, כן, לכל מיני חברים.
אנחנו לא באים עכשיו לשפוט את הקולודיאליזם, אבל אנחנו באים לשפוט את השלילה.
זה מאוד מקובל להם לבקר לחלוטין את הקולוניאליזם האירופאי.
והשאלה אם אנחנו באים לשלול את הזהות של השני. אני חושב שהאמירה הזאת של להיות בנוח זה בדיעבד, זה בעצם דבר שבא לשלול את הזהות של השני.
טוב, אני נזכר כרגע בערב השקה פעם שעשיתם בברית עולם, והרב אריאל דיבר שם על אחד הספרים
שלך. הרב יעקב אריאל.
הרב יעקב אריאל. ואז יש שם קטע באחד הספרים שלך, שאתה אומר שיהודים צריכים ללמוד שפות. והוא אמר, למה שאנחנו נלמד שפות? שהם ילמדו עברית. זאת אומרת, למה אנחנו בכלל צריכים לעשות את הנטייה הזאת אליהם? שהם יבואו לפה, זה גם נמצא בנבואות, הרב שילת פעם, הרב יצחק שילת, שיבדל לחיים טובים וארוכים, גם כתב פעם משהו כזה במקור ראשון. למה אנחנו צריכים לצאת? הם יבואו אלינו, ככה זה כתוב בנבואות.
אכן זה מה שקורה, רק הייתי רוצה לראות את לימוד העברית בכל העולם כולו, לא נראה לי שאנחנו שם. יותר מזה, אם אתה אומר, תשמע, בית הספר שלי קדוש יותר, כי פה לא לומדים אנגלית, כי פה לא יודעים. בעצם גזרת על עצמך להיות לא רלוונטי בעולם. העולם דובר אנגלית, זאת היא השפה. ולכן, אם אתה לא מדבר בשפה הזאת, צריך לזכור מה שאמר רבי בגמרא, בארץ ישראל לשון סורסי למה, אלא או יוונית או לשון הקודש. זאת הייתה דרישה של רבי, רבי יהודה הנשיא. הוא אומר, אם כבר אתה מדבר, או שאתה מדבר לשון הקודש, אתה מדבר בשפה של התרבות הכללית.
יפה מאוד. אתה מדבר הרבה על שיטת הסופרמרקט, זאת אומרת, בני נוח, מישהו גוי בא נהיה בן נוח, ואז הוא יכול לקחת מארון הספרים היהודי, או בכלל מצוות, או בכלל הוא יכול לבוא ולקחת כדרכו, ועדיין יחשב בן נוח. האם יש איזשהו מקום שאתה תגביל אותו? תגיד לו, יש איזה בחינה מסוימת שהיא רק לעם ישראל פה, כן?
כן, הנחת התפילין. זה מה שאומר הרדב"ז. רבי דוד בן זמרה, בפירושו למשנה תורה, הוא אומר מפורש, ספר תורה ותפילין לא. כי זה קדושת הגוף הישראלי, זה מיוחד לנו, צריך איזשהו ייחוד. אבל, יחד עם זה, הלכה מפורשת שגוי שרוצה לעשות ברית מילה, לשם הברית, מלאים אותו. כלומר, או למשל, יש בשולחן ערוך, בסימן, באורח חיים, סימן שין דלת, יש איזו אמירה מאוד מוזרה, לכאורה, של רבי יוסף קארו, שאומר שאם יש איזה נוכרי שגר אצלך, עובד אצלך, אינך מחויב שישבות בשבת. אינך מצווה על שביתתו. מראש הדבר שרבי יוסף קארו סובר שאם הוא רוצה לשמור שבת, לשמור שבת.
שזה מאוד מעניין, כי במסורות היו יותר גוי שיש.
אז רגילים לצטט בציטוטים.
כן,
ציטוטים לא מדויקים. הרי הרמב״ם שמביא שגוי ששבת חייב מיתה, הוא מוסיף גם, לא הורגים אותו, אבל גוי ששבת חייב מיתה, הוא מיד אחר כך כותב, אבל בן נוח יכול להוסיף איזה מצווה שהוא רוצה. החתם סופר הבין שמה זה, איזה מצווה שהוא רוצה, כולל שבת.
יש לזה גם היבט רעיוני, אפרופו שאלתנו ראשונה.
ברור, יש במורה נבוכים של הרמב״ם, הוא אומר, הרי יש שתי פרשיות לגבי שמירת השבת, זכור את יום השבת, שמור את יום השבת. זכור אומר, זה תוכן חיובי. אתה צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וזה מחייב את כל באי עולם. ויש, שמור את יום השבת, כי עבד היית בארץ מצרים. אז ברור, הם לא היו במצרים בני נוח, כמה שאני זוכר. ולכן, להם זה לא כל כך שייך. השמור, אבל הזכור בוודאי שכן. הרב יואל שוורץ זיכרונו לברכה, שהיה מחשובי המקדמים את הרעיון של תורת בני נוח, הוא היה רב חשוב בישיבת דבר ירושלים, ביקש ממני להפיץ בעולם כולו שכל הגויים ידליקו נרות שבת. כן, מבחינת זכור, מה לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם.
מעניין. אגב, דיברנו על ייחוד המידות, האם אתה יכול לראות בזכור ושמור ייחוד של הפכים, של ניגודים?
זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו.
בדיבור אחד, נכון.
זאת אומרת, אם אתה צריך להדגיש שזה היה בדיבור אחד, סימן שזה שני דברים.
יפה. יש איזה ביטוי? מבחינת חתית?
כן, מבחינת חתית, זכור זה שמירת, זה עשיית הקידוש. הקידוש הוא קיום מצוות זכור, וזה שאתה נמנע ממלאכה, זה שמור.
יפה. אקטיביות ופסיביות. בדיבור אחד נאמרו. אנחנו מסתכלים על פועלם של עוד אנשים שדיברו עם הגויים. הרב זקס, זיכרונו לברכה, או הרב יעקב נגן, גם כן ייבדל לחיים טובים ארוכים, עושה הרבה דברים יפים. הם מדברים רבות על דיאלוג בין דתי. מה שונה בגישה שלך?
הדיאלוג הבין דתי בדרך כלל הוא עקר. מסיבה פשוטה. הוא סך הכל בא לדבר על מה אנחנו מסכימים, ובוא לא נדבר על מה שאנחנו לא מסכימים. בסופו של דבר זה הומניזם. זה אנחנו אוהבים אחד את השני, אנחנו מוצאים הודעה משותפת שאנחנו מתנגדים לשימוש בדת לצורכי אלימות, ויש גם כיבוד, כיבוד צמחוני בחוץ, ומצטלמים ביחד.
דרך כלל זה עמותה מנורווגיה ששמה יותר מזה. אגב, רק להגיד לזכותו של הרב זקס, שבשיחה פרטית איתו, הוא אמר, שאלתי אותו על דיאלוג בין דתי, הוא אמר לי, it is a waste of time. כך נכון, הוא אמר לי, בדיוק נכון. מהסיבה שאתה אמרת.
כן, כן, ברור. ברור, אבל, טוב, אני לא נגד זה שאנשים ידברו על נגד האלימות, זה מאוד יפה. אבל מי שקובע אם תהיה מלחמה או לא תהיה מלחמה, זה הפוליטיקאים. ויש יסוד דתי מאחורי כל התנגשות פוליטית, והיסוד הדתי צריך, אם כבר רוצים לעשות דיאלוג, אז הדיאלוג צריך להיות פתרון הבעיה, פתרון המחלוקות, ולא לנסות לעקוף את זה. כי בסופו של דבר, מאז שפסקה הנבואה, אז אלוהים לא גלוי בעולמו. ואז בעצם אפשר לומר שמאחורי הדיאלוג הבין דתי, יש איזה מין אמירה, ממילא אנחנו לא מבינים על מה אנחנו מדברים, אז בוא לא נעריב בגלל זה.
אולי אני אתגר אותך פה, פתאום חשבתי שאולי אפשר לראות גם את הפעילות שלך בעצם מול איחוד האמירות, גם דרך הפרספקטיבה הזאת. כי איחוד האמירות סך הכל זה האחוזון שמוכן בעולם מוסלמי לשמוע את ישראל, אז דווקא איתם לעשות כאילו.
נגיד ככה, העמדה שגיליתי באמירויות, עמדה של הסכמי, הרוחנית שמאחורי הסכמי אברהם, מייצגת במקרה הטוב 0.5% מהעולם המוסלמי.
במקרה הטוב.
אבל זה לא רפורמה באסלאם, זאת פרשנות אפשרית של האסלאם עצמו. כלומר, יש נתונים פנימיים בתוך האסלאם המאפשרים את ההתפייסות האמיתית בין בני ישראל לבין בני ישמעאל, לא רק בגלל שיקולים של כדאיות וכדומה. אז לכן כדאי לקדם את זה, במיוחד שהיום אנחנו רואים שהעולם המוסלמי נמצא במשבר של זהות. והמציאות של מדינת ישראל הולכת ומתחזקת, הדבר הזה מהווה עבורם חידה. החידה הזאת מפרנסת גם את האלימות של החמאס, למשל. הרעיון שאולי זה בני ישראל שחזרו להיסטוריה.
כן.
הדבר הזה, אני חושב שהוא מנוף מאוד משמעותי, ואנחנו לא יכולים למעט בערכו.
קצת חבל, סתם אני רואה את ערב הסעודית, שהייתה כבר באיזשהו מקום על המסלול של הסכמי אברהם, ראתה את הציר של טורקיה, של פקיסטן, חברה
ברור,
איתם.
ברור, ברור. אבל כן. זה גם בא על רקע זה שאנחנו לא קידמנו את ה... אג'נדה החיובית שלנו.
כן, מול, אתה רואה את מה שקורה באיראן, לא הגיעה תקיפה, התלבטנו לעשות פודקאסט מיוחד על הסיפור האיראני, אבל כבר מה שנקרא, איבדנו את ה... זה היה אירוע יחסית קצר, נכון? שבועיים של מחאות, שלוש. כרגע זה נגמר, אתה רואה את זה בתור רב, בתור מנהיג רוחני יהודי, מה אתה אומר? מה המחשבות שלך?
האם אנחנו נחזור להיות במצב שעם ישראל לבדו? כן, ואז מובן שכל פוליטיקאי לא ירצה ש... יהיה נתק בינינו לבין ארצות הברית, ומאוד חשוב שיתמכו בנו, אבל אנחנו צריכים להיות גם עם עיניים פקוחות. אפילו בימין האמריקאי, יש אנטישמיות, יש עוינות למדינת ישראל, ולא לעולם חוסן. ולכן אנחנו צריכים גם להבין מהו המעמד שלנו, וייתכן שההשגחה דוחפת אותנו לכיוון, והיה שארית ישראל בקרב עמים רבים, כאריה בבעמות יער, ככפיר בעד רצון, אשר עם עבר וטרף ואין מציל. זאת אומרת שהמצב הזה שבו עם ישראל הופך להיות לבדו, זה די קלאסיקה. די קלאסיקה, אנחנו לא מחפשים את המצב הזה, אבל ייתכן שאנחנו נגיע למצב שנהיה מוכרחים לומר לעולם מה שאנחנו מצפים ממנו.
וואו, אז הנה, אנחנו חוזרים לסיפור עם סין, אז תן לי רגע לייצג את איש הגיאופוליטיקה עם הריאליזם המדיני, רגליים על הקרקע, לא מבין ערכים, אגיד לך, מה שאמרת עכשיו זה מאוד מסוכן, חייבים את האצבע של ארצות הברית במועצת הביטחון של האום, בלי זה אנחנו גמורים, וצריך לנהל את הסיפור עם הימין האמריקאי, מאוד מורכב, מאוד מוזר, זה גם קשור לשמרנות שלנו, על הפנים, אבל בעצם ישראל כאוטרקיה זה משהו בלתי אפשרי, כלכלית,
לחלוטין. לא, ברור, אני איתך. כשאתה מדבר על, אתה מדבר על רגליים על הקרקע, אני איתך. השאלה היא לאן ההשגחה העליונה דוחפת את העניינים, ייתכן שלזה נגיע.
הבנתי, תמיד שאני שואל אנשי ימין שמרני, בכל מיני רעיונות, אני אומר להם, האם אתם יכולים לדמיין חלופה לארצות הברית בתור מעצמה תומכת בישראל. זאת אומרת, אם המערב קורס, או מה אנחנו עושים? בסדר?
טוב,
הודו. סין מנצחת ב...
יש הודו.
זהו, זה מה שהודו. אנחנו תולים תקוות בהודים. בוא נדבר על הודו. נסעת להודו, נכון?
כן, בהחלט.
חזרת לא מזמן מהודו, מה מצאת שם?
טוב, נסעתי להודו בגלל שיש לנו שם קהילות של בני נוח. יש לנו גם שליח שמתעמד ועובד שם. ויש...
יש לו כזה בית יהודי בהודו כזה?
זה לא בדיוק, זה יותר, זה מחוז יותר דרומי, איפה שיש פחות תיירים, אנדרה פרדש וכל האזור הזה של היידראבאד וכדומה. שם יש, כשאני נסעתי, היו כבר 15 קהילות של בן נוח, שבעצם כללו בערך כ-1,000 איש. ועכשיו זה הולך ומתפתח והולך וגדל. ללא שום ספק, אנחנו מהווים איזשהו... כל חדש בתוך האווירה ההודית. טוב, 1,000 איש לעומת 1.5 מיליארד בני אדם.
יש עוד דלן.
יש עוד מה לעשות.
כן.
אבל דווקא הודו היא מדינה אומנם מלילית ברובה, אבל לא אנטישמית.
כן, גם מאוד מאוד פתוחים.
כן, כן, ודאי. ואתה שם יכול בהחלט... אתה רואה שם אנשים שגאים ביותם בני נוח, הם מתהלכים עם דש כזה, I am Noah Haid, וכדומה. אני בת נוח. והם מתפללים בסידור שלנו. ובקיצור, מדובר פה בקבוצה שהולכת וגדלה, וראוי בעצם אולי שמשרד החוץ ישים לב קצת יותר לעובדות האלה של קהילות בכל העולם, ש... הם בעצם אוהבי ישראל. נכון, הם לא בכמויות של מיליונים כמו האבנגליסטים, אבל הם חברים של אמת.
כן, טוב, גם האבנגליסטים קצת הולכים ויורדים לצערנו בכמויות, ויש להם הרבה יותר דתל"שים מאשר בציונות הדתית.
כן.
כן, המון, בדור הבא, לא צריכים לשמר את זה. רק לגבי ההודים, מי הם אותם הודים? כאילו, מה הזהות שלהם? זה צריך להיות כאילו איזה הודי שהוא מה, הוא גם יודע אנגלית, הוא אינטלקטואל מערבי.
קודם כל, כל ההודים.
הוא עם אוריינטציה מערבית, כאילו שהוא ראה אתכם באינטרנט, מה... זה לא יכול להיות איזה הודי מהכפר ששמע.
תראה, זה ברור, זה התחיל בהתחלה מקבוצה נוצרית. קבוצה נוצרית שעזבה את הנצרות. זה דבר אחד. יש אפילו קבוצה אחרת שרואים את עצמם כבני אפרים. אני חושב שזה מיתוס, אבל הדבר הזה גרם להם להתעניין בנו. ויש מתוכם בחור אחד שהתגייר. והפך להיות בעצם המנהיג שלהם. המנהיג שלהם, והוא מקיים שם חידון תנך, ואגב, יש, כמו שיש שאלת ראש הממשלה, שאלו אותי מה השאלה שלך. אז כמובן, השאלה שלי הייתה, איפה כתוב הודו בתנך?
הודו להשם כתוב, כלומר, זה סתם.
לא.
לא, רגע.
לא. מגילת אסתר, נו. כן.
וואו, סליחה.
טוב.
יש פדיחות בחיים, לא?
בסדר. וסך הכל, יש שם אנשים באמת שבאו מהרקע הנוצרי והתאכזבו, אבל יש גם אנשים שבאו מהדת ההודית, האינדי. וגם סתם אנשים בעלי חיפוש משמעות. יש אנשים מלומדים בדרך כלל.
יש ביקורת בהודו על המונותאיזם היהודי-נוצרי. כן, זה מאוד מושרש שם.
כן,
הקולוניאליזם כלומר... הבריטי. כן, הם כן. מאוד נגד הנצרות, הם מאוד נגד האסלאם בהודו, כמובן.
כן, הדתות האברהמיות. כן. יש איזה ביקורת על הדבר הזה.
וזה גורם לראות גם אתכם דרך האור?
היו כאן, כן, כאילו... כן, בהחלט, בהחלט. אבל אני חושב שמהר מאוד הם מבינים שמדובר על משהו אחר. ולכן יש גם הרבה מאוד סימפתיה, יש גם אהבה למדינת ישראל גם, לא רק ליהדות.
נכון, זכיתי לדבר עם מקרנד פרנג'פה, שהוא איש ימין, אינטלקטואל ימין הודי, אחד הרצינים בהודו, ויש לי פודקאסט איתו, אפשר לשמוע אותו, הוא דיבר על הסימפתיה למדינת ישראל, וגם שם, כאילו בהתחלה, עד כדי ככה סימפתיה הייתה גדולה, שהם ניגשו לשגרירות ואמרו שהם רוצים להתגייס לצהל, לעזור לנו במלחמה ב-7 באוקטובר. ואז השגריר היה צריך לכתוב בטוויטר, חבר'ה, תפסיקו. אבל גם שם התקשורת קצת, יש להם אותם בעיות באקדמיה, כמו שיש לנו.
כן, כן, ברור, יש שם גם הדמוקרטיה בסכנה, ועוד כל מיני דברים.
כן, ממש, יש הקבלה מדהימה. בוא נדבר קצת על הקונגרס, הבטחנו. מה צפוי שם?
תראה, אנחנו סך הכל רוצים לקדם את ה... את התודעה של בני נוח, את התנועה העולמית. התנועה העולמית בעצם כבר קיימת. יש בכל היבשות, יש לנו קהילות ומתפקדות יפה מאוד. והגיע הזמן שמדינת ישראל גם הרשמית תיקח חלק בדבר הזה. לכן אנחנו מתכוונים לזמן שם בקונגרס שיתקיים בירושלים. אנחנו רוצים לזמן לא רק מנהיגי בני נוח בכל העולם כולו וגם... יהודים שמתעניינים בנושא, אנחנו עושים גם את ראשי המדינה, את הרבנים הראשיים.
יפה.
ואנחנו עכשיו עורכים, בדיוק אנחנו בשלבי ההכנה של כל האירוע, ואנחנו מאוד מקווים שרבים רבים יבואו, כך שישראל הרשמית תהיה מעורבת, גם הדתית וגם המדינית, ישראל תהיה מעורבת בתנועה הגדולה הזאת.
יפה, יש כבר איזושהי תוכנית, מקום, כן, משהו ממש. אנחנו, יש עוד זמן, אבל...
כן, כן. כבר בדיוק ממש בשבוע הזה אנחנו התחלנו להפיץ את ההזמנה ואת ה-save the date של הדבר הזה. זה מדובר בין השני לחמישי בנובמבר הקרוב.
שני לחמישי בנובמבר הקרוב. Save the
date. כן, זה קרוב ליום כף זין ומחשבן שיחול בשבת, שהוא החג של אומות העולם ש... יזמנו, והוא קיים, כלומר, בהרבה קהילות של בני נוח מקיימים את, את החג הזה, כף זין במר חשבן, שהוא היום שבו נוח יצא מהטבע וקיבל שבע מצוות בני נוח, ואנחנו, זה יהיה כנראה במלון בית הקשתות בהר הזיתים, והדבר הזה גם ילווה בסיור בכל מיני אתרים תנכיים, במפגש עם דמויות מפתח במדינת ישראל, וגם הקמת מוסדות הקבע של התנועה של בני נוח.
וואו, מה זה מוסדות הקבע?
אז זאת אומרת, קודם כל, בית הדין, יש לנו בית דין. בית דין שמעניק מעמד של בני נוח.
זה כבר קיים?
זה כבר קיים. זה כבר קיים. הרבה אנשים באים אלינו, והם מבקשים להצהיר באופן רשמי את קבלתם את שבע מצוות בני נוח, והם מקבלים תעודה על כך. זה מין יום חג עבורם. גם יש לנו הכשרה של מנהיגים של בני נוח. יש לנו תעודה שאנחנו מעניקים לאנשים מבני נוח שהם יכולים להיות המדריכים של קהילתם.
כמו אותו הודי שסיפרת קודם.
נכון. כמו כן גם אנחנו מתכוונים לעשות ועדות משותפות של מנהיגי בני נוח ושל בני ישראל. כלומר שזה יהיה פריטטי. יהיו חכמי ישראל ומנהיגיהם של בני נוח. והתקבלו גם החלטות משותפות, גם בתחום הארגוני, גם בתחום התקציבי, במידה והדבר הזה יהיה אפשרי. בקיצור, יש לנו הרבה עבודה.
יש תוכנית הכשרה גם ליהודים, ישראלים?
יש תוכנית, אנחנו קוראים לתוכנית הזאת תיבת נוח.
היא כבר קיימת?
היא הייתה קיימת לפני כמה שנים, הכשרנו מספר אנשים, אנחנו רוצים לחדש את התוכנית הזאת, ומדובר על תוכנית של בערך 10 מפגשים, שבהם סוגיות יסוד מתבררות, ואנחנו בוחנים מי מסוגל באמת לטפל בנושא הזה. אין עובדי שטח ואין הוגים, יש מכל הסוגים. יש לנו, כל אדם שמתעניין בנושא של בני נוח, בא עם הכישרונות שלו. אז יש כאלה שיש להם כישרון של הפצה, יש כאלה שיש להם כישרון של חשיבה, של כתיבה, יש כאלה שיש להם כישרון של מגע אנושי, יש הכל.
יפה, מה צריך אדם יהודי, ישראלי, ללמוד? בוא נגיד שהוא מגיע עם אנגלית, בסדר? מה הוא צריך לדעת כדי להפיץ את הבשורה על בני נוח? כאילו,
קודם כל הוא צריך לדעת...
זה הסיפור של איחוד המידות, זה הסיפור של הבשורה, זה הסיפור של...
בוודאי, הוא גם צריך להכיר בזה שדבר השם עובר דרך עם ישראל. אבל הוא גם צריך לדעת מהי התרבות שאליה הוא מרגיש קשר. כן? לא כל אחד מסוגל, למשל יש לנו מחלקה לדוברי רוסית. זה שונה לגמרי מאשר דוברי ספרדית. כן. כן, מדובר בעולם אחר,
כן.
דוברי צרפתית. יש לנו בכל תרבות ותרבות אנשים בעלי כישרון ייחודי. לא במקרה הקדוש ברוך הוא סידר שהיהודים באים מכל העולם ונושאים בקרבם את הרשמים של התרבויות השונות,
כן.
שהם קלטו במהלך הגלות. אז זה דבר אחד. דבר נוסף, הוא צריך גם להיות עם רצינות לימודית. הוא צריך גם לדעת לקרוא את המקורות שלנו.
כן.
המקורות שלנו, הלכות בני נוח כתובות, אנחנו מכירים. אבל יש הרבה שאלות של התאמה, כי יש שאלות תיאורטיות ויש שאלות מעשיות. דברים שהיו תיאורטיים במשך הדורות, כשאתה פוגש אותם עם קרקע המציאות, זה כבר משהו אחר לגמרי.
תלמיד חכם שהוא אנתרופולוג.
בדיוק. אגב, אנתרופולוג בדרך כלל זה יהודי.
כן, פרנץ בועז, קלוד לוי שטראוס וכו'. כן, יפה מאוד. יש איזה, אתם הפקתם איזה סמלים ומדליות, משהו
בוודאי, בוודאי. יש לנו כל מדליה של בני נוח, שהיא ייחודית, היא מוענקת לאנשים שאנחנו רואים שהתעניינותם היא רצינית, בין באומות העולם, בין בישראל. יש לנו אפילו גם איזושהי סיכה כזאת, עם תיבת נוח, שאיתה אנחנו מתהלכים כשאנחנו עושים מפגשים מיוחדים וכדומה. יש גם, אנחנו רוצים גם לעשות ערכה, ערכה שלמה, שתופץ בין בני נוח, שתכלול גם תנ"ך, גם שולחן ערוך וסידור, וגם קופת צדקה, וגם הנחיות כיצד להקים קהילה. כן, כן. לא כל אחד יודע איך להקים קהילה.
כן.
ובדיוק, בקיצור, כיצד לפרנס את הקשר הזה.
מה החזון שלך לבני נוח, לעוד, לא לעוד 100 שנה, 200 שנה, שהנבואות כולן התגשמו בעזרת השם במלואן, 10 שנים, איפה אתה רואה את התנועה הזאת, לאן זה מגיע, גם מבחינת אולי החברה הישראלית, איך היא מעכלת את האירוע הזה, עוד הרבה אנשים לא מכירים.
תראה, יש גם בני נוח בישראל, זה צריך לדעת. וזה בעצם מעין המעמד של גר תושב, שהלכה מדברת עליו.
מי אלה בני הנוח בישראל?
יש...
מה, רוסים שלו, זהו, ערבים או...
לא, 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 כל מיני אנשים, משל תראה פעם אחד, חוויה מעניינת הייתה לי, הגיע אליי חייל, שהתחיל קורס גיור, אבל הוא הרגיש שהוא לא אמיתי עם זה. אז הוא בא אליי, הוא אומר, אני רוצה להיות בן נוח.
וואלה.
שאלתי אותו, עם מי תתחתן? הוא אומר, מישהי כמוני. כן, עכשיו, צריך לפי זה גם לעשות חקיקה. חקיקה של הכרה בזהות בן נוח, בדיוק כמו שיש את הסם יהודי, מוסלמי וכדומה, יש גם בן נוח.
כאילו, יהיה לו כתוב בתעודת זהות בן נוח.
לא רק זה, זה יהיה גם עם...
עם מעמד שלם.
כן, מעמד של, כן, נישואין וגירושין וכדומה.
וואו, מרתק. הצעת את זה לצבא?
לא, הצעתי את זה לחבר כנסת אחד לפני כמה כנסות. זה כמעט יצא לפועל, מסיבות טכניות שאני לא רוצה להיכנס אליהם, זה לא יצא. אבל בעזרת השם אנחנו רוצים לחדש את הרעיון הזה.
זה צעד מאוד מאוד משמעותי, המון, כאילו, כן. המון הפקמינות הלכתיות, פתאום
זה
יתבקעו
מתוך התנך. זאת ההצהרה המפורשת שעם ישראל פונה אל האנושות.
כן.
והדבר הזה הוא משמעותי. עכשיו, מה החזון בעולם כולו?
לא עוד 10 שנים.
כן, ברור, ברור. אני חושב שיש עניין של הבעת עמדה מוסרית מצד בני נוח כלפי החברה שבה הם חיים. אתן לך דוגמה, בטקסס הייתה לי שאלה של, יש שמה בתי חרושת לבשר. אתה מכיר, זה כמו
בטקסס, קלאסי.
כן, אתה לוקח את הפרם על שטיח חשמלי, ובסוף זה יוצאות
נקניקיות. תופנו הצמחונים להחזיק כרגע לסגור את האוזנה.
כן, כן, ואז יוצאות נקניקיות. עכשיו, הבעיה היא שבמהלך הייצור יש שחיטה. יש שחיטה. אבל לפעמים לוקחים איברים מהבעל חיים כשהוא עוד לא מת. ואז שאלו אותי בני נוח, האם יש בזה איסור איבר מן החי?
נכון. יפה, שאלה יפה.
כן, שאלה יפה. טוב, אני עניתי מה שאני עניתי, אני אמרתי להם בין היתר שהם צריכים בעיתונות המקומית להוציא מחאה. מחאה מוסרית. כן? ויתכן מאוד מכן שברגע שבני נוח יהיו להם בתי דינים של בני נוח, הבתי דינים האלה ישמשו כתחלופה לפעמים למערכת המשפט הקיימת. ואז בעצם דבר השם יישמע בין האומות. ואז יוצא שראשי מדינת ישראל, כשיבואו אל מדינות אחרות, לא רק לבקש למכור נשק או לקנות נשק, אלא יהיה גם מה למכור במובן הרוחני הערכי.
כמה שנים שהייתה כתבה בעיתון הארץ, עיתון אנשים חושבים,
ש... אנשים שלא יודעים לחשוב לבד.
כן, זו, יפה. כתבה על ברית עולם, והכותרת הייתה איזה משהו כמו, הם רוצים להביא ל6 מיליארד ציונים, משהו כזה, זה המטרה של הארגון.
שזה דבר חיובי.
יפה, זאת אומרת, באיזשהו מקום, הם צודקים, הסיפור הזה של בן נוח, הוא חייב להיות קשור לאירוע של מדינת ישראל. זאת אומרת, יש כאן איזה פרויקט ציוני, שבסוף יכול לחבר גויים, לא דרך הציר האוונגליסטי, אבל דרך ציר אחר. פוטנציאל.
זה לא שום ספק. כלומר, ברור שהמאורע וההתעניינות זה נובע מזה שחזרנו לארץ. אי אפשר לנתק את התורה של בני נוח מן המפעל של שיבת ציון. אמנם יש עמדות אחרות, יש עמדות, אפשר למצוא את זה בחסידות חב"ד למשל, שאומרים בואו לא נדבר על ציונות, נדבר על 7 מצוות בני נוח.
כן. השוני בין חבדניקים שעושים את זה, אני לא יודע כמה הם עושים את זה בכלל, אבל שעושים את זה, הם בעצם שונים לכם בקטע הציוני.
כן, אבל לפעמים יש גם שיתוף פעולה, לפעמים יש ביקורת, יש גם שיתוף פעולה.
הבנתי.
בסופו של דבר כולנו רוצים קידוש השם.
חשבתם לפנות לפלסטינים? לערבים?
כן, יש גם פנייה כזאת. במובן
אני
הזה...
אני אגיד לך למה אני שואל. כי כשנסעתי פעם בבנימין, ראיתי פעם איזה שלט בערבית עם תמונה של הרבי.
כן, כן.
קראתי זה... אותו, כאילו פנייה...
כן, 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 ברור. זה סך הכל די מינורי.
קצת סוריאליסטי, סך הכל.
כן, אבל זה קיים, זה קיים, זה לא אנחנו עשינו את זה. יש גם בישראל אפילו, גם ערבים, שהם בני נוח ומחנכים להיות בני נוח על פי ההנחיות שלנו.
וואלה, רק... זה בגלוי?
לא, זהו, זה כעניין. אנחנו יודעים את הבעיות שיש בעולם המוסלמי בכלל. למשל, בקזחסטן הייתה לנו משפחה שלמה ש... שנהייתה בני נוח, ביקשו שלא נפרסם את זה. כן? זה לא דבר פשוט כל כך. לכן גם הפנייה אל האסלאם היא בדרך כלל באופן אחר.
כן. טוב, בסדר גמור, אורי שקט, אתה רוצה להוסיף עוד משהו שלא דיברנו עליו, לא נגענו בו, סוגיה של בני נוח, המסר שם לעולם?
תראה, סך הכל נאמר בגמרא שימות המשיח כמימי נוח ועד עכשיו. אז כלומר, התפיסה הזאת, העמדה הזאת בתלמוד, באה לשים את נוח במרכז. צריך לזכור שהברית של הקדוש ברוך הוא עם בני נוח קדמה לברית של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. ואם כן, אנחנו, התפקיד שלנו הוא להשיב לעולם את הידיעה הזאת.
טוב, בכל זאת, איש צדיק תמים היה, זכה נוח. הרב אורי שרקי, תודה רבה.
תודה רבה.